בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מה הקשר בין רשתות נוירונים במוח לרשת החשמל בארצות הברית? פרופסור ברוך ברזל, מן המחלקה למתמטיקה על מדע הרשתות.
נניח שבדרך לאולפן קניתי כוס קפה בעשרה שקלים. אפשר לשאול את עצמנו, לאן בעצם הלכו עשרת השקלים האלו? טוב, ברור שנתח מסוים הלך לבריסטה שהכין לי את כוס הקפה. אבל חלק מעשרה שקלים היו צריכים גם ללכת לבעלים של בית הקפה. ואם נרחיב את המעגל, אז גם לנגר שהכין את הדלפק, גם לנהגת המסעית שהובילה את פולי הקפה מהנמל, אולי גם לצוות האונייה, ובסופו של דבר גם לחקלאים בקולומביה שהכינו את הקפה, או ליצרנים של מכונת הקפה לבצה באיטליה. אם נוסיף גם את התמיכה של המערכות הממשלתיות ואת המיסים שנדרשו כדי לאפשר את כל התהליכים האלה, בסופו של דבר נגלה שהכסף הזה יתפזר בין מאות אלפי, אפילו מיליוני בני אדם. ועכשיו אני רוצה להפוך את התמונה, כי השאלה מי גזר דיבידנד או קופון מעשרה שקלים האלה, היא בעצם השאלה מי תרם משהו להכנת כוס הקפה שלי. יוצא שכל כוס קפה שאנחנו קונים, ולמעשה כל מוצר שאנחנו מקבלים כמובן מאליו, הוא תוצר של שיתוף פעולה של עשרות, מאות אלפי, אפילו מיליוני בני אדם. ולבני אדם שאף אחד מהם לא ידע שהוא משתף פעולה, אף אחד מהם לא הנהיג את השיתוף פעולה ואמר לכל אחד מה לעשות, אף אחד מהם אפילו לא ידע שאני רוצה לקנות כוס קפה היום בבוקר. אז הנס החברתי הזה קשור לתחום חדש במדע, שמנסה להבין איך המערכות מצליחות לייצר את שיתוף הפעולה הזאת, והתחום הזה לא בא מסוציולוגיה, דווקא ממתמטיקה ופיזיקה, תחום חדש שנקרא מערכות מורכבות. אז מהן בעצם מערכות מורכבות? אני רוצה כדי להסביר את זה, לבחור דוגמה קצת שונה מהדוגמה שבה פתחנו. אני חושב שכולנו נסכים שהמוח שלנו הוא מערכת מורכבת. אבל מה בעצם הופך את המוח למערכת מורכבת? אם נסתכל על אבני הבניין שמהם המוח בנוי, מוח של אדם בוגר מורכב מ-86 מיליארד נוירונים. אולי אחרי שתקשיבו לפודקאסט הזה, יהיו לכם עוד כמה. אבל המוח שלקח 86 מיליארד נוירונים, הוא לא נוירון אחד גדול, הוא מערכת חדשה שונה לחלוטין. אף נוירון לא יודע לחשוב, אף נוירון לא יודע להרגיש, אף נוירון לא יודע להפעיל מוטוריקה או לזהות מידע חושי. בכל זאת, מיליארדי נוירונים שמקובצים יחד בראש שלנו, מצליחים לעשות את כל הפעילויות האלה. אם ככה, מערכת מורכבת היא מערכת שבה אבני בניין פשוטות, כמו נוירונים, מצליחים לחבור יחד כדי לייצר התנהגות חדשה לחלוטין, שונה במהות, סוג של שיתוף פעולה בין נוירונים שמייצר את התופעה שאנחנו קוראים למוח. עכשיו, אחרי הדוגמה הזאת, אנחנו יכולים לחשוב על עוד המון מערכות בטבע שאנחנו נתקלים בהן ממש ביום-יום, שהן כולן מערכות מורכבות. בשנות ה-90 מיפינו את הגנום האנושי, גילינו שהתא שלנו מורכב מבערך 15,000 גנים. אבל התא שלנו הוא לא גן אחד גדול. הגנים הם יצורים פשוטים, הם יכולים להיות פעילים או לא פעילים, דלוקים או קבועים. 15,000 גנים יוצרים ביחד את כל הביולוגיה המורכבת של התא. גם מערכות התשתית הטכנולוגיות שלנו, האינטרנט מורכב ממחשבים, ראוטרים, קבלים, לוויינים, אבל האינטרנט הוא לא מחשב גדול, היא מערכת חדשה לגמרי עם התנהגויות הרבה יותר מורכבות, אם כן אבני בניין פשוטות מייצרות התנהגות מורכבת. וכמובן, המערכת החברתית, המערכת שבה פתחנו. אני לא אומר שבני אדם הם יצורים פשוטים, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל מנקודת מבט חברתית, כל אינדיבידואל הוא יצור פשוט. הוא פועל על פי מוטיבציות מקומיות, הוא עושה טרנזאקציות מקומיות. איכשהו, המערכות הפוליטיות, המערכות החברתיות, התפשטות המידע, וגם כוסות קפה, הם תוצר מורכב של הרבה מאוד אבני בניין שחוברים יחד. אז מה הנס? מה יש בעצם למוח שאין לנוירונים? הצגתי את המוח כאוסף של 86 מיליארד נוירונים, אבל זה לא נכון. המוח הוא אוסף של 86 מיליארד נוירונים שמחוברים יחד ברשת מסועפת של קשרים. וזה מאפשר לנוירון אחד להפעיל נוירון אחר, להדליק או להשתיק את הפעילות של נוירון אחר. זה מאפשר לאינפורמציה להתפשט בין הנוירונים, וזאת בעצם הפרדיגמה הבסיסית. הפרדיגמה הבסיסית שמנחה את המחקר המדעי של מערכות מורכבות, היא שמאחורי כל מערכת מורכבת, בעצם נמצאת רשת שמתארת את האינטראקציה בין אבני הבניין. זה הרשת החברתית שמתארת איך בני אדם מתקשרים אחד לשני, הרשת הכימית שמתארת את הקשרים הביולוגיים בין גנים שונים, והרשת הנוירונים שמתארת איך נוירון אחד פועל על נוירון אחר במוח. אז מהי בעצם רשת? הרשת אומרת, תשכח לרגע מכל המורכבות של המערכת. תשכח לרגע מהמכניזמים הביוכימיים של הנוירונים. תשכח לרגע מכל מה שאתה לא יודע בביולוגיה על גנטיקה או מהמורכבות של בני אדם. תתאר את אבני הבניין בתור נקודות. לנקודות האלה קוראים צמתים. ואת הנקודות האלה תחבר על ידי קווים שמתארים מי מתקשר למי. לקווים האלה נקרא קישורים. הרשת בעצם לוקחת את המערכת המורכבת ומתארת אותה כמפה. מפה עם אוסף של צמתים וקישורים שמתחברים ביניהם. עכשיו, אני רוצה שנשים לב למערכות שדיברנו עליהן. הרשתות האלה בעצם נוגעות למערכות הכי קריטיות, האתגרים המרכזיים שנמצאים בליבת המדע המודרני. הרשתות החברתיות הם הרשת, למשל, שעליה מתפשטת מחלת האבולה ברמה הבינלאומית, הם הרשת שעליה מתפשטת האיידס, זה גם הרשת שעליה מתפשטת שפעת מדי שנה. הרשתות הביולוגיות הם התהליכים הבסיסיים של החיים שמאפשרים לגנים להפך לתא חי. הרשתות הנוירונים נוגעים לתפקוד המוח, ורשתות התשתית כמו האינטרנט והחשמל הם רשתות שאנחנו תלויים באופן כמעט מוחלט בתפקוד התקין והיומיומי שלהם. ולכן הצעד הבא המתבקש, אם אנחנו רוצים להבין, לנבא, ובסופו של דבר גם להשפיע על ההתנהגות של המערכות הקריטיות האלה, זה לדעת למפות את התכונות המבניות של הרשתות שעומדות בבסיסן. אז למה שתאמינו למתמטיקאי או פיזיקאי שמנסה ללמד אתכם משהו על פייסבוק? ולמה בכלל שתחשבו שיש איזשהו קשר בין פייסבוק לבין המוח שלכם? אני רוצה, כדי להבין את זה, לחזור חזרה לשנות ה-60 ולטייל בשתי תחנות בניסיון שלנו להבין את המבנה של הרשתות המורכבות האלה. התחנה הראשונה שנבקר בה קורית בשנות ה-60 המאוחרות, בתיבת דואר במקום שנקרא אומאהה במדינה נברסקה בארצות הברית. חוואי, כנראה מגדל תירס מקומי, פתח את תיבת הדואר וגילה להפתעתו מכתב מאוניברסיטת הרווארד. הוא כמובן חשב שסוף סוף מישהו הכיר בכישרונו וסוף סוף מישהו אולי מציע לו איזה מלגה, אבל כשהוא פתח את המעטפה הוא גילה שם הנחיות די מאכזבות. שלום, כך היה כתוב במעטפה, שמי פרופסור סטנלי מילגרם ואני חוקר מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת הרווארד. אני רוצה שהמכתב הזה יגיע לשכן שלי, הוא גר פה במסצ'וסטס, הנה כמה פרטים עליו. בזה הוא עוסק, הוא גם פרופסור, הוא קולגו שלי במחלקה. אם אתה מכיר את האדם הזה באופן אישי, יש כאן מעטפה, יש כאן בול. אנא שלח את המכתב הזה, תעשה פורוורד. קדם את המכתב הזה בבקשה אל הנמען. אבל אם אתה לא מכיר את האדם הזה באופן אישי, תנסה לגרד בראש ולחשוב מי כן עשוי להכיר אותו, ותקדם את המכתב הזה אליו בצירוף ההנחיות שכאן נמצאות במעטפה. והמכתב הזה, יחד עם עוד 300 מכתבים שנשלחו לכתובות שונות בנברסקה וכתובות שונות בקנזס, המכתבים האלה התחילו לטייל ברחבי ארצות הברית. אז החוואי גירד בראשו ואמר, אם הוא פרופסור בהרווארד, אני לא מכיר אותו, אני אשלח את זה לחבר שלי שנהיה פרופסור בברקלי. וככה המכתב מגיע לברקלי בקליפורניה. הפרופסור בברקלי אולי לא מכיר את הפרופסור בהרווארד, אבל הוא מפרוורד את המכתב לקולגה מסנטפה, שגם הוא עוסק בסוציולוגיה. הקולגה מסנטפה יודע בדיוק מה לעשות. האקסיט שלו, שגרה בטנסי, מאוד חובב את פרופסורי מהרווארד, הוא ישלח אליה את המכתב, היא כבר תדע איך זה יגיע אל יעדו, והיא ישר מבינה את התשובה. סבתא שלה במיאמי, אם הוא פרופסור בהרווארד, לסבתא שלה במיאמי יש רשימה של שידוכים פוטנציאליים, היא תכיר אותו. היא מפרוורדת את המכתב לסבתא במיאמי, ומשם המכתב כמובן מגיע ליעדו הסופי. ככה 300 מכתבים טיילו ברחבי ארצות הברית, חלקם נפלו בדרך, לא כולם הגיעו, אני חושב שבשנת 2019 רוב המכתבים היו נכנסים לתיקיית הספאם, אבל אז אנשים היו קצת יותר משתפי פעולה, ומהמכתבים שהגיעו ליעדם, היה תיעוד מאוד מעניין. הם בעצם תיעדו את המסלולים החברתיים בין שני בני אדם אקראיים, רחוקים ככל שניתן לחשוב, חוואי ממרכז ארצות הברית ופרופסור מהרווארד, והמכתבים האלה תיעדו את המסלול החברתי שיכול לחבר ביניהם. מה שעשה סטנלי מילגרם זה ספר בעצם. כמה חותמות דואר צריך כדי לחבר בין שני אנשים אקראיים בארצות הברית, והוא נדהם לגלות שבחברה שיש בה בערך 300 מיליון בני אדם, אפשר לחבר בין שני אנשים אקראיים בממוצע בסך הכל בשישה צעדים. כולנו יודעים את המיתוס הזה על שש הדרגות של ההפרדה. זה לא בדיוק מה שמילגרם גילה. הוא לא באמת אומר שבין כל שני בני אדם בעולם אפשר לחבר בשש לחיצות ידיים, אלא שבממוצע זה סדר הגודל של המרחק החברתי בחברה שיש בה מאות מיליוני בני אדם. התופעה נקראת תופעת העולם הקטן, וכאן הנקודה החשובה ביותר, שהתופעה הזאת היא בכלל לא ייחודית לרשת החברתית. התופעה הזאת למעשה צפה ועולה כמעט בכל רשת שאנחנו חוקרים את המבנה שלה. כל הרשתות בטבע כמעט מקיימות התכונה של העולם הקטן. 10,000 חלבונים בתא, מרחק ממוצע של 5 ריאקציות כימיות. 4,000 יעדי תעופה ברשת התעופה העולמית, 3 קונקשנים בממוצע. בין אתרי אינטרנט, מיליארדים של אתרים, כולם מתחברים פחות או יותר 10 קליקים אחד מהשני, נוירונים במוח, 5 או 6 פולסים חשמליים, רשתות אקולוגיות, בעל חיים אחד מקושר לבעל חיים אחר ביחסי טורף נטרף, כ3 בעלי חיים בין יבחוש אקראי לבין נרקיס ביצות. וכך יוצא שמאות רשתות מתחומי מחקר שונים לחלוטין, ביולוגיה, סוציולוגיה או טכנולוגיה, שלחלקם יש 100 צמתים ולחלקם יש מאות מיליארדים של צמתים, כולם מקיימים את תכונת העולם הקטן, לכולם יש מכנה משותף, הם מחוברים במסלולים קצרצרים. כדי להמשיך ולחשוף את המבנים המשותפים האלה של המערכות הכל כך שונות, אני רוצה לבקר בתחנה הבאה שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו ממש על סף המאה ה-21, השנה היא 1999, חוקר צעיר בשם אלברט לזלו ברבאשי, כיום אחד ממובילי התחום, אני גם באופן אישי עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי אצלו במעבדה בהרווארד בבוסטון, החוקר הזה יחד עם הסטודנט שלו, הוונג ג'יונג, החליטו לחקור רשת חדשה. אז מה כל כך מיוחד בשנת 99? הרשת החדשה שהתחילה להיוולד היא הרשת שנקראת ה-World Wide Web, רשת שהצמתים שלה הם אתרים, והכישורים ביניהם זה הייפרלינקס, אלה שלוחצים עליהם והם מחברים אותך בין אתר אחד לאתר אחר. המיוחד בשנת 99 היא שה-World Wide Web בשלב הזה הייתה מספיק גדולה כדי שהיא תהיה מעניינת, אבל מספיק קטנה כדי שמישהו יחשוב שאפשר בכלל למפות אותה. והם יפו את הרשת והסתכלו על שאלה חדשה. הם ניסו למצוא מהי הדרגה של צומת ברשת הזאת. מה זה דרגה? הדרגה היא מספר הכישורים שיש לצומת. למשל, הדרגה שלי בפייסבוק זה מספר החברים שלי. הדרגה של חלבון בתא זה מספר הקשרים הכימיים שיש לו עם חלבונים אחרים. והדרגה של צומת ברשת אתרי האינטרנט זה מספר הכישורים הנכנסים שמובילים אל אותו אתר. כמובן שהאתרים שונים אחד מהשני, אז לא צריך למדוד לכולם את אותה דרגה, ולכן הם חיפשו את מה שתמיד מחפשים, את התפלגות הדרגות. כלומר, אם אני בוחר צומת אקראי ושואל אותו מה הדרגה שלך, אנחנו שואלים מה ההסתברות שהוא יענה לי 5 או 6 או 10. בדרך כלל בתופעות טבע, ההתפלגות שאנחנו רגילים לראות היא התפלגות ממשפחת עקומות הפעמון. הידועה ביותר זו ההתפלגות הנורמלית. זו התפלגות שאומרת שמרבית הצמתים נמצאים סביב הממוצע, אבל יש לה בשוליים, בשולי הפעמון, ירידה שאומרת שמדי פעם יש גם מקום לקצת שונות, לקצת הטרוגניות, הדברים בכל זאת הם אקראיים. כדוגמה קלאסית לעקומת פעמון, אפשר לחשוב על התפלגות הגבהים של בני אדם. נדמיין לעצמנו מדגם גדול של בני אדם, נגיד 20,000 צופים באצטדיון במשחק כדורגל, בממוצע, הם נאמר בגובה של 1.80 מטר, אבל יש גם קצת שונות. יש מעטים בגובה 1.90 מטר או 1.70 מטר, מקרים עוד יותר נדירים של גובה של 1.60 מטר או 2 מטר, אלה נמצאים ממש בשולי עקומת הפעמון. וסוג של עקומה כזאת ציפו גם ברבאשי וז'ואנג למצוא כשהם מדדו את אתרי האינטרנט. מה שהחוקרים גילו זה שרשת אתרי האינטרנט נענית להתפלגות שונה לחלוטין. יש לה שם להתפלגות הזאת, היא נקראת התפלגות חזקתית, וכדי לדמיין איך היא נראית, תדמיינו את עקומת הפעמון, מתוחה, 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 באופן כזה שהיא מאפשרת לשונות רדיקלית, בצורה שקשה לדמיין אותה, למשל, במדגם של בני אדם. בעצם כדי להמחיש את הייחוד של ההתפלגות הזאת, אני רוצה לספר לכם מה היא מתארת. היא מתארת רשת שבה לרוב המכריע של הצמתים, במקרה הזה אתרי אינטרנט, יש מעט מאוד קישורים. אבל אז ישנם מקרים נדירים של אתרים שמקושרים פי 10 מהממוצע, פי 100, פי 1000 או פי 10,000 מהממוצע. כלומר, עקומת הפעמון מייצגת התפלגות דמוקרטית, שוויונית, שבה כולם מתכנסים סביב הממוצע, כולם פחות או יותר אותו דבר. העקומה החזקתית לעומת זאת, שמתארת את רשת האינטרנט, מתארת חוסר שוויון קיצוני, יש בה שונות שרצה על סדרי גודל. שם המשחק הוא לא ממוצע, אלא שונות, לא הומוגניות, אלא הטרוגניות קיצונית. כדי להבין עד כמה ההתנהגות הזאת היא מפתיעה, המשמעות של למצוא אתר אינטרנט או צומת ברשת שמקושר פי 1,000 מהממוצע, זה כמו ללכת באצטדיון הכדורגל שלנו ולפגוש בן אדם בגובה של 2 קילומטר. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי לחלוטין בעקומת פעמון, אבל ברשת האינטרנט זה למעשה התופעה הנפוצה. התופעה הזאת קיבלה גם שם. קוראים לה רשת חסרת סקאלה. והשם המפחיד הזה מתאר את העובדה שאין למערכות האלה בעצם סקאלה אופיינית. בואו נחזור לאצטדיון כדי להמחיש את הנקודה הזאת. 20,000 הצופים באצטדיון הם לא זהים, חלקם גבוהים וחלקם נמוכים, חלקם שוקלים יותר או שוקלים פחות, אבל בסופו של דבר, כולם, אפילו שחקן הכדורסל מה-NBA, יכולים לשבת על אותם כיסאות. וזה בגלל שהכיסאות מכוונים לגודל הממוצע. הכיסא בעצם מייצג את הסקאלה האופיינית של בני אדם. אבל אותה צופה בגובה של 2 קילומטר, על איזה כיסא יכולה לשבת? כלומר, אם היינו צריכים לתת כיסאות לאתרי אינטרנט בהתאם למספר הכישורים שלהם, לא הייתה שום סקאלה אופיינית של כיסא שיכולה להכיל גם את האתר הקטן, גם את האתר הממוצע, וגם את האתר הזה שיש לו 20, 30, 40 אלף כישורים. אלא שרשתות חסרות סקאלה, ממש כמו בניסוי של מילגרם, היא לא תופעה שקשורה באופן ספציפי לאינטרנט. למעשה, רשתות ביולוגיות, חברתיות, טכנולוגיות, כולם שייכות למשפחה המוזרה הזאת של התפלגויות חסרות סקאלה. משפחה שבה מרבית הכישורים מרוכזים אצל אחוז קטן מאוד מהצמתים. אז אם כך, למה בעצם להקשיב למתמטיקאי או פיזיקאי שמדבר על פייסבוק או על גנטיקה? התשובה נעוצה בדיוק בתשובה של שתי התחנות האלה. המבנים החוזרים של חוסר סקאלה ושל עולם קטן שלא מבדילות בין רשתות מוח, רשתות ביולוגיות, רשתות חברתיות או רשתות טכנולוגיות. כי כשרשתות מתחומים שונים כל כך, חושפות כל הזמן את אותם תכונות מבניות, זה מלמד אותנו שהעניין הוא לא בנוירונים, והוא לא בבני אדם, והוא לא בגנים. כלומר, הרכיבים שמיוצגים פה על ידי צמתים, הם לא מה שחשוב, אלא דפוסי ההתקשרות שלהם. מפת הרשת, יש עקרונות אוניברסליים למערכות מורכבות, שנמצאות מעבר לפרטים, מעבר לאבני הבניין, אלא בארכיטקטורה של הבניין עצמו. אז האם יש קשר בין מערכות שונות? האם יש קשר בין המוח לפייסבוק? כמובן שהם לא אותו דבר, אבל אם מסתכלים מלמעלה על התכונות המבניות של הרשתות האלה, על ההתפלגויות שלהם, על המסלולים האופייניים שלהם, מגלים שאכן מערכות מתחומים מאוד מאוד שונים, יש להם מבנה משותף. אבל כאן בדיוק הנקודה. מה שמשותף להם זה המבנה. עד עכשיו דיברנו על המבנה של רשת. המבנה הזה הוא מפה סטטית. האתגר הבא הוא לדעת לתרגם את המפה הסטטית הזאת כדי להבין את ההתנהגות של המערכות האלה. וזה בעצם המחקר שנמצא בליבת העשייה אצלי במעבדת המחקר. לעבור ממיפוי לחיזוי. למשל, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איך אנחנו יכולים לנצל את ההבנה שלנו של מפת הקשרים החברתית?